וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שיעקב שלח מלאכים ממש, מלאכי שמיים, לא שליחים בני אדם אלא מלאכים ממש. וחכמים גם מספרים מה עשו המלאכים. הם הפחידו את עשיו. יעקב היה רגיל במלאכים, זאת בסוף הפרשה הקודמת אנחנו נפגשנו בדבר הזה. והנה ההמשך, הוא יודע שעשיו הולך לקראתו, וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, את הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. יש לך מלאכים? הולכים לפניך, שומרים אותך, כי מלאכה ויצא וילך לשמורך בכל דרכיך. מה יעקב מפחד? וירא יעקב ויצר לו. טוב, חכמים אומרים שהוירא שמה יהרוג, וירא שמה יהרג, ויצר לו שמה יהרוג. אז אם הוא יצטער שלא רוצה להרוג, זה מובן. אבל שמה יהרג, הוא הולך עם המוני מלאכים. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שכל אדם שעושה מצווה נברא מלאך, שומר אותו. יעקב אבינו, הוא נקרגיל במלאכים. והנה יש פה התמודדות, למה יעקב ירא? יש לאמנם ליעקב זכויות רבות מאוד, אבל יעקב יודע את תפקידו המיוחד. הוא מהאבות, כל הדורות מתקיימים בזכות האבות, ויעקב לא רוצה למעט מהזכות שלו, מהזכויות שלו, שאחר כך יהיו ומשכו לבניו לכל הדורות, כמו שכתוב בפסוקים, וזכרתי את אותי יעקב ואת אותי אברהם וכו'. כלומר, הקדוש ברוך הוא זוכר את הזכויות, וזכות אבות נמשכת ונמשכת כל התורות. והנה כאן יכול הוא לאבד את הזכויות, מפני שהקדוש ברוך הוא עכשיו יציל אותו מיד עשיו. ויעקב ירא. ואז יעקב מתפלל. הוא מתפלל לריבונו של עולם. והוא פונה אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק, השם אומר אליי וכו'. כלומר, הוא לא רוצה להשתמש בזכות שלו, אלא הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא עכשיו יושיע אותו על פי הבקשה, התפילה, והזכויות שתישמרנה לכל הדורות. טרם שיעקב פוגש את עשיו, מספרת לנו התורה שהוא פוגש את המלאך ויש מאבק, וילן שם בלילה הוא. ואולן בלילה הוא במחנה, והוא מעביר את כולם את הנהר, את נהר יבוק. ויוותר יעקב לבדו ויאבק כי שימו עד עלות השחר. טרם שמתרחשת הפגישה בין יעקב ועשיו, הוא פוגש את שרו של עשיו. בכל מלחמה, בטרם המלחמה בפועל מתגלה, יש מאבק רוחני, מאבק בין השרים, בין כוחות העליונים, בין השורשים של העמים. והמאבק הזה מתרחש בתחילה בתחום הרוחני הפנימי, מוכרע שם, ואחר כך הוא מתגלה בפועל במציאות ממש. וגם כאן, ויאבק כי שימו עד עלות השחר, ויאר כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. הוא לא יכול לפגוע בכל האיברים העיקריים שלו. פוגע בעבר נמוך, במקום קרוב למקום יצר הרע. ושם הוא פוגע. ותקע כף ירך יעקב ביבקו אמו. וחכמינו זכרונם לברכה אומרים, והתורה אומרת, בהמשך, ועל כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. איסור תורה לאכול גיד הנשה כל הדורות. אומר הזוהר כאן, יש רמח מצוות עשה כנגד רמח איברים שבאדם. כל מצוות עשה שאדם מקיים, מתחזק העבר שבאדם. כל מצוות עשה שאדם מקיים, כמו שאמרנו מקודם, מלאך נברא, שהוא מלווה אותו, שהוא מקיים אותו, שהוא שומר עליו. ויש שעשה מצוות לא תעשה. ושעשה מצוות לא תעשה, חכמינו אמרו שזה כנגד שעשה גידים שבאדם. באדם יש שעשה גידים, ויש כנגד זה שעשה מצוות לא תעשה. וגם אמרו חכמים שעשה מצוות לא תעשה, הם כנגד שין סמכי ימים שבשנה. כביכול, כנגד האדם, כנגד גידי האדם, כן? שעשה גידים, שעשה מצוות לא תעשה, ושעשה ימים בשנה. כל גיד ביום מיוחד בשנה. המלאך לא יכול היה לפגוע ביעקב, אלא בגיד הנשה. גיד אחד. לא יכלו האומות העולם שהמלאך מייצג אותם, מבטא אותם, אלא ביום אחד בשנה. זה יום תשעה באב. כמו שישראל אסור להם לאכול את גיד הנשה, אסור לאכול בתשעה באב. כל האוכל בתשעה באב כאילו אוכל גיד הנשה. זהו יום שיש בו איזה צד של עיוות. עד שלא תבוא הרפואה, עד שלא תבוא הרפואה עתידה. והימים האלה, כמו שאומרים חכמינו זכרונם לברכה, הם יהפכו לימים טובים, לימי שמחה. אבל כל התקופה של הצליעה היא הגיד הזה. כלומר, הרעיון כאן, הוא נגע בכף ירך יעקב, בגיד הנשה, פגע בגיד הנשה, ופגע בעצם בכל הנפילה של ישראל, אחר כך חורבן הבית הראשון, חורבן הבית השני, זה מעשה אבות סימן לבנים. אבל בסופו של דבר יעקב ותזרח לו השמש, ויעקב חוזר בחזרה לשלימות, וזה מה שעתיד בעזרת השם להיות, שעם ישראל, המשכו של יעקב, חוזר בחזרה אל גאולתו ועבדות נפשו. ויוותר יעקב לבדו. המדרש אומר, אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך. רבי ברכיה בשם רבי יהודה ורבי סימון, אין כאל ומי כאל ישורון. הנעים והמשובחים שבכם, אתה מוצא כל מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לעתיד לבוא, הקדים ועשה על ידי צדיקים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מחיי מתים ואליהו מחיי מתים. הקדוש ברוך הוא עוצר הגשמים ואליהו עוצר הגשמים. הקדוש ברוך הוא מברך את המועט, ואליהו מברך את המועט. וכן הלאה אומר המדרש, וממשיך המדרש ואומר, רבי ברכיה בשם רבי שסימון אמר, אין כאלה שורון, ומי כאלה שורון? ישראל סבא. קראת את שמו ישראל וישורון. מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו, ונשגב השם לבדו? אף יעקב ויוותר יעקב לבדו. מדרש מיוחד. יש דברים שצדיקים כביכול עושים כמו שהקדוש ברוך הוא, אבל הביטוי הזה, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ועל יעקב גם כן נאמר, ויוותר יעקב לבדו, אומר המדרש, יש בזה דמיון. הלבדיות של ריבונו של עולם הרי היא מיוחדת במינה, אין עוד מלבדו. אין אפשרות להשוות מישהו שיהיה כביכול במדרגה איזשהו דמיון, אל מי תדמיוני וישווה. והנה אומר המדרש, יש כאן איזו בחינה מסוימת, שכמו שכתוב, ונשגב השם לבדו, כך נאמר, ויוותר יעקב לבדו. פירושו של דבר, ריבונו של עולם לבדו בכל העולמות כולם, ויעקב בבחינה מסוימת, הוא לבדו בעולם, כאילו אין שום דבר מלבדו. כל העולם בטל אליו, הוא מתעלה על הכל, בזכותו העולם קיים, הוא איננו נמצא כאילו אין כלום. יש פה איזו ייחודיות מיוחדת שכלפיו שום דבר כאילו לא נחשב. ויוותר יעקב לבדו, כאין מה שנאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. והרב זצ"ל היה מקשר את זה עם מדרש נוסף, שחכמים אומרים במסכת חולין, שיעקב, ויוותר יעקב לבדו, שם יעקב חזר על פחים קטנים. כלומר, נשארו לו שם עוד דברים לא חשובים. איזה כלי חרס, כלים קטנטנים, וצדיקים, הם מדקדקים גם בכך, שכל דבר שיש להם, הם לא מזניחים אותו, הם שומרים עליו. הם קיימים אותו. וכאן מתבררת השלימות של יעקב. שמצד אחד יעקב ניסה, נשגב, מדרגה מיוחדת עליונה, עד כדי כך שכל העולם כולו בטל כלפיו, הוא כביכול נמצא לבד. ויעקב הזה, הוא גם מתעסק בכל ענייני החומר, הוא גם דואג שלא יישאר שום דבר מוזנח, שלא יובד שום דבר, כי הוא יודע שכל דבר שיש בעולם יש לו תפקיד. גם פחים קטנים יש להם תפקיד, גם דברים קטנטנים, זאת השלימות. לא רק ההתרוממות מעלה-מעלה, ולהיות מתרומם באמונה גדולה, ברוממות של מחשבות, בדביקות נפלאה, אלא לדעת לרומם את הכל. גם את הדברים הקטנטנים, גם את המעשים היותר פעוטים, לא להזניח שום דבר. שלימות נפלאה, גדלות בקטנות, גדלות בדברים הקטנים. יכולים להיות אנשים גדולים שבשעה שהם עוסקים בעבודת השם הם מתרומים ממעלה מעלה, יש להם שעות מאוד מאוד גדולות, כשהם לומדים הם מתעמקים ומתרוממים ועולים במדרגות עליונות מאוד מאוד. אחר כך בבית לא שומרים על אותו הגובה. על רבי זירא נאמר, שהוא אמר, שאלו אותו, במה ארכת ימים? אז הוא אמר, מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי. זה הדבר המיוחד. אנשים, יש אנשים שבבית, אין להם סבלנות. בחוץ, הם נפלאים. כלפי אחרים, עושים רושם יוצא מן הכלל. אף פעם לא מרימים קול. אף כאן לא צועקים, נימוסים נפלאים, יחסים טובים מאוד. בבית אין להם סבלנות. בבית לא צריך לעשות רושם. מקרים אותך בין כה וכה. אז בבית הם לא נוהגים כמו שהם נוהגים בחוץ. אמר רבי זירא, מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי, בבית שלי, עם הילדים, עם האישה, לא הקפדתי אף פעם. לא הלכתי 400 בלי תורה ותפילין, ולא הרערתי במקומות המתונפים. מי שלא מערער אף פעם בדברי תורה, אז אין לו בעיה כזאת שהוא לא יערער במקומות המתונפים. אבל מי שכל היום מערער בדברי תורה, ולא עברו זמן של 400 שהוא לא מערער בדברי תורה, זה כבר כל כך נמשך אצלו, שכבר אי אפשר לעצור את המחשבות. אבל רבי זירא לומד תורה בקדושה. ואיך אפשר חס וחלילה ללמוד תורה במקום שלא מתאים? ומיד, וזה מדרגה מיוחדת במינה של שליטה מוחלטת בכוחות הנפש. גם בפחים הקטנים, גם בדברים הפיוטים ביותר, לא רק גדלות כללית רוחנית. גם ויותר יעקב לבדו בחינת מעין כביכול ונשגב השם לבדו, וגם יעקב אבינו מתעסק בפחים קטנים ומתקן גם את כל הדברים הקטנים. וכך יעקב ממשיך בדרך, אחרי שהוא מתגבר על שרו של עשיו, אז כמובן אחר כך כבר הדרך פתוחה להתגבר על עשיו בעצמו. הוא ממשיך יעקב בדרכו. והדרך לארץ ישראל היא רצופה התמודדויות. הוא מגיע לשכם, ואז מעשה דינה, ויש בנים יקרים שהם לא יכולים לעבור לסדר היום. יעקב נבהל מזה ששמעון ולוי הורגים את כל אנשי שכם. כבר דנו בזה הראשונים, שהם עשו כהלכה, לא שהם עברו על איזה דין, הרמב"ן מיישב, שאומנם כולם חייבים איתה, אבל לא היו צריכים, לא היו מחויבים להזדקק לזה, על כן יעקב הקפיד, מה אתם עשיתם, לא עברתם עבירות, שהרגתם מי שראוי להרוג, אבל אחרתם אותי, ועוד מעט התאספו כולם להרוג אותנו. ומה הם עונים? החזונה יעשה את אחותינו? מה התשובה לזה? אומר יעקב, עשיתם, הכנסת אותנו בסכנת נפשות. מה התשובה שלהם? אומר אור החיים. התשובה שלהם הייתה, היינו חייבים להגיב. להפך, אם לא היינו מגיבים, היינו בסכנה. היו רואים שאנחנו סמרטוטים? שעושים לנו פגיעה כזאת, פוגעים באחותינו? ואנחנו עוברים לסדר היום? אז יחשבו שאפשר לעשות לנו עוד רעות, בלי גבול. היינו חייבים לעשות. ומה אתה אומר? שעכשיו התנפלו עלינו, בכלל לא התנפלו. מישהו לא מבין שעל דבר כזה צריך להגיב? אפשר לעבור לסדר היום על דבר כזה? הם מבינים כולם כך. אין מה לחשוש. הייתה תשובתם של שמעון ולוי. וכאן אנחנו מגיעים אל הצו האלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, קום עלי בית אל ושב שם. ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. קום עלי בית אל ושב שם. הרמב"ן שואל, לא ידעתי מה הוא ושב שם. מה זהו? מה משמעות הציווי הזה? וייתכן שציווה הוא לשבת שם תחילה, אומר הרמב"ן, ואחר כן יעשה המזבח, יתאר מטומאת עבודה זרה או מן החללים שירגו, יעקב נזדרז כבר בו במקום לתקן, ואמר אסירו את אלוהי הנחר שבתוככם וכו'. אולי ככה אומר הרמב"ן, ניישב. ספורנו גם כן שואל, מה הוא ושב שם? והספורנו אומר, נו, יכול להיות כדי, גם כן כדי להתכונן לעבודת השם צריך להמתין קצת, שיהיה יישוב הדעת. כמו חסידים הראשונים שהיו שוהים שעה אחת לפני התפילה, ומכינים את עצמם, מכוננים את דעתם, כדי שיוכלו לעבוד את השם. עבודת השם צריכה הכנה. אדם נגש לפני ריבונו של עולם, צריך להתכונן. ועל כן זה אולי המשמעות ושב שם. אור החיים אומר, גם כן מתייחס לזה. גם אומרו ושב שם, כולם הרגישו קרושייה, חוץ מאנשי בית אל, שאומרים כפשוטו, קום עלי בית אל ושב שם. והוא אומר, תם אומרו ושב שם, פירוש אגם שהוא מארץ הכנעני יושב הארץ, שב שם ולא תפחד מהם. הוא יאמר, ושב שם ולא תשב כאן, כי שכיח הזק, כן, כאן במקום הפרצה, שכיח הזק. כלומר, הוא אומר, בבית אל לא תפחד. קום מלא בית אל ושב שם. שמה יהיה לך ביטחון פה, במקום הזה, בשכם, אחרי המעשה שעשו שמעון ולוי, לא בטוח, עלה שם, שם תוכל לשבת במנוחה. או, אומר אור החיים, אפשרות השלישית, שהפירוש הדבר, שקודם אתה צריך לעלות לקיים את נדרך, ואז אתה יכול לשבת. אבל לפני כן, אסור לך להתיישב באף מקום, אתה צריך קודם לקיים את מה שנדרת כשיצאת בדרך, אתה לחזור בחזרה ולהודות לריבונו של עולם על כל הטובה ועל כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לך מאז שיצאת מארץ ישראל. זה לא כל כך כפשוטו של דבר, כי היה צריך להגיד, הפסוק היה צריך להיות באופן אחר, קום מלא בית אל ועשה שם מזבח ואחר כך ושב שם. קודם תעשה את חובתך, אחר כך תשב. ונראה שהכוונה של הדברים, כמובן זה לא, זה המשך לכל דברי הראשונים האחרים שאמרו, קום עלה בית אל, המילה עלה, לא הולך לבית אל, לבית אל עולים. קום עלה בית אל, ושב שם למעלה, בעלייה הזאת, במדרגה הזאת המיוחדת, שם תתיישב. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, הגיע הזמן, והזמן הזה הגיע בעקבות כל מה שעברת, והתחסנת, והשתכללת, והתעלית, ובנית לך משפחה. וכאן הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל. לפני כן, יעקב, הקדוש ברוך הוא לא מדבר ממש עם יעקב בגלוי. כשיעקב חולם, כשהוא יוצא מארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בחלום. והיה חלום יעקב. אחר כך, כשיעקב מגיע, נמצא בחרן, גם כן, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בחלום. זה לא גילוי ממש, לא דבר השם ממש. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל, לא בחלום. שהוא שומע את כל השם, הוא אומר לו, קום עלי בית אל. יעקב התקדם, יעקב עלה במדרגות הנבואה. יעקב עלה במדרגות השלימות. מקודם יעקב, לפני שהוא יצא מארץ ישראל, הוא היה רווק, לא היה בעל משפחה, היה פלגה דגופה, היה חסר, לא יכלה לשרות עליו שכינה במלואה. יעקב נמצא בחרן, כבר בונה משפחה, אבל הוא בחוץ לארץ, וגם שם לא שורה שכינה באותה מדרגה כמו שצריכה לש... כמו ששורה השכינה בארץ ישראל. אז זה רק במדרגה של חלום. יעקב כבר מגיע לארץ ישראל. ועם המשפחה, ויבוא יעקב שלם, אז הוא שומע את דבר השם, לא בחלום, אלא ממש את דבר השם. הוא מגיע לבית אל, הוא גם רואה. השם נראה אליו. כמו שנאמר בהמשך הפסוקים. ויראה אלוקים אל יעקב עוד. הוא נראה אליו. ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב, כי מישראל יהיה שמך, ויקרא שמו ישראל. זה בעצם מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, קום עלה בית אל, שם אתה תתעלה למדרגה חדשה, שם תקבל שם חדש, וזה הכוונה, וזו הכוונה, ושב שם, שב במדרגה העליונה של בית אל, של הקדושת המקום הזה. ואחר כך תמשיך עם המדרגה הזאת. אתה יכול אחר כך להמשיך בדרך. שב במדרגה. שב בבית אלוקים. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. זאת אומרת, תהיה תמיד במדרגה כזאת שכביכול אתה נמצא בבית השם. אתה נמצא לנוכח ריבונו של עולם. שיביתי השם לנגדי תמיד. כמו שהתפלל דוד המלך. שיבתי בבית השם כל ימי חיי. אחת שאלתי מאת השם אותה וקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. ודוד המלך לא מתכוון שהוא לא יצא בכלל מבית השם, אלא שבכל מקום שהוא יהיה, הוא יהיה נמצא באווירה, בקדושה של בית השם. גם שהוא נמצא ברחובות ובשווקים, גם שהוא נמצא במקומות אחרים, אבל הוא תמיד במדרגה של קדושה של בית השם, בכל מקום שהוא הולך ביתו עמו. זה אולי המשמעות של הפסוק, קום עלה בית אל ושב שם. עלה ושב למעלה, במדרגה עליונה, ותמיד תמשיך את המדרגה הזאת. המדרגה שיש בה במקום הזה, בבית אל. ראיתי כאן איזה פירוש, שהוא שואל על יעקב, מדוע יעקב היה צריך לחכות לזירוז הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח, לשם הנראה אליך וברכך וכו'. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא קיימת את נדרך. נו, הגיע הזמן לקיים את נדרך. מה, למה יעקב התרשל ולא בעצמו קם ועלה לבית אל לקיים את הבטחתו? הוא מפרש ואומר שיעקב התלבט. כתוב שיעקב הגיע לחרן, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ואז הוא נזכר שהוא עבר במקום שהתפללו אבותיו, הוא לא התפלל, מה קפצה לו הדרך והגיע לבית אל, ו... הר הבית, הר המוריה, קפץ לבית אל, וכאן בבית אל, אז גם היה הר המוריה, וכאן יעקב חלם את חלומו. זאת אומרת, שהוא חולם את חלמו בהר המוריה ובבית אל ביחד. התחברו שני המקומות ביחד. עכשיו יעקב שואל את עצמו, איפה אני צריך לקיים את נדרי? האם אני צריך ללכת להר המוריה, או אני צריך ללכת לבית אל? והיה בהתלבטות. ואמר הקדוש ברוך הוא, ענה לו, קום עלה בית אל ושב שם, וכאן תקיים את הנדר שהבטחת, ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בעבורך מפני עשיו אחיך. ומה זה בית אל? ויבוא יעקב לוזה, היא בית אל. זאת אומרת, יעקב הגיע לבית אל, למקום ששם אמנם היה הר המוריה בזמן שהוא חלם, אבל זה מקום בית אל. ככה אומר המפרש הזה, שאינני יודע את שמו, זה בחומש, יש איזה פירושים מפעם לפעם, שאין שם שם של מי זה. אומרת, קדושת המקום, קדושת מקום בטל, שם מדרגה מיוחדת במינה. כאן, ביחד, אם זה ראש הסולם, כמה דעות בחזל, שמרכז הסולם זה בהר המוריה, וראש הסולם בבית אל, או כמו שאמרנו, שזה קפץ, על כל פנים יש איזשהו קשר. כאן יעקב חולם את החלום הגדול, שבעצם מורה לו את ההיסטוריה של עם ישראל, מורה לו את השלמות של ההופעה של עם ישראל, את המגמה השלמה של האדם בעבודת השם. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. כלומר, כך צריך להיות האדם. כך צריכה להיות עבודת השם. מצד אחד, עלייה, למשוך את כל המדרגות ולעלות מעלה, 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 וגם להמשיך מלמעלה למטה. להתרומם ולהמשיך מלמעלה למטה ההשפעות. עד כל המדרגות. סולם צריך להיות גם ראשו מגיע השמיים, כלומר הכיוון אל השמיים, אבל גם הכיוון מהשמיים אל הארץ. מוצב ארצה, פונה אל הארץ, להמשיך את הקדושה ואת השפע לכל המדרגות, עד המדרגה התחתונה ביותר, להאיר את אור השם בכל המדרגות שבעולם, בכל המעשים שבעולם, בכל המקומות שבעולם. שיתגלה כבוד השם ואור השם בכל המציאות כולה. את השלמות הזאת, את המגמה הזאת, צריך להחזיק כל הזמן. זה הפירוש, קום עלה בטל ושב שם. את המדרגה העליונה שהשגת, שנתגלתה לך בחלום, תחזיק אותה, תמשיך בה. היא המדרגה שאיתה אפשר להתמודד אחר כך עם כל קשיים, עם כל האירועים, ולהמשיך תמיד, לא ליפול. מעשה אבות סימן לבנים. יעקב עשה סיבוב, יצא לגלות, בנה לו שם משפחה, התמודד עם לבן הרמי, והדרך עם עשיו, ומגיע כבר לארץ ישראל, וגם בארץ ישראל, בתחילת הגעתו לארץ ישראל, הדברים קצת מורכבים, מסובכים, מעשה דינה, מתירנות, הפקירות, ויעקב ממשיך בדרך, ואז מגיע צו, אחרי ההתמודדות הזאת, קום, קום עלה, קום עלה בתל ושב שם, ואולי הקריאה הזאת, היא בעצם הקריאה של הזמן שלנו. עברנו גם אנחנו, עם ישראל, את המסלול הזה של יציאה לגלות. והעם בגלות גדל, התרחב, התעמת עם עימותים קשים, עם ניסיונות גדולים, עם מאבקים שונים, צובר כוחות, החוסן שלו הולך ומתגבר, והניסיונות שלו הולכים ומפתחים אותו, ומגיע השעה שריבונו של עולם קורא לעם ישראל לשוב הביתה. בהתחלה זה מתגלה בחלום. חלום יותר נסתר מהחלום של יעקב אבינו. לא אפשר להגיד שאנשים, מישהו חלם שהגיע הזמן לקחת ולעלות לארץ ישראל. אבל כל פנימי, חלום פנימי, תחושה פנימית, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, פתאום מעוררת את עם ישראל, זהו, הגיע השעה לחזור הביתה. הגיע השעה לחזור לארץ ישראל. הדרך בחזרה לארץ ישראל רצופה קשיים, רצופה התמודדויות. עם ישראל מתעורר לחזור, ומתעוררת כנגד זה התנגדות גדולה, ועיכובים גדולים, ומאבקים קשים. אבל עם ישראל, החלום דוחף אותו לשוב לארץ ישראל. ואנחנו נמצאים כבר בכניסה לארץ ישראל, כבר רגל אחת בארץ ישראל, אולי יותר מרגל. לא כולנו בארץ ישראל. אבל בחינה מסוימת שמצב כזה של כניסה לארץ ישראל. ואז בא עוד פעם קריאה. קריאה חדשה. קום עלה. לעלות. לעלות במדרגה. לעלות לבית השם. לעלות אל הר השם ולקיים את המגמה העליונה שבשבילה היה כל הסיבוב הזה שהיה צריך להיות. כל הגלות הארוכה הזאת. כל הקשיים, כל ההתמודדויות, כל האיסורים, הכל היה בשביל המגמה העליונה לחשל את עם ישראל ולהכין אותו כדי שהוא יגיע למדרגה שהוא יוכל לבוא לארץ ישראל ולבנות פה חיים אלוקיים חדשים, חיים עליונים, חיים שכל העולם כולו יכיר בגדלותם. זאת הקריאה, הקריאה האלוקית, דבר השם תמיד לעולם קיים. הוא נצחי, הוא נובע ממקור הנצח, שומע אותו יעקב אבינו, שומעים אותו כלל ישראל. ברגע שיעקב נקרא בשם ישראל, כל ישראל כבר הוא מייצג, שומעים אותו כלל ישראל. קום עלה בית-אל ושב שם. תעשה מזבח לאל הנראה לך בבורכך מפני עשיו אחיך. יעקב אבינו מלומד בייסורים. לכן אנחנו אומרים, יש הפסוק, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב. יענך השם בעת צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב. ריבונו של עולם, כאלוהי יעקב, הוא המושיע את ישראל בעת צרה. יעקב מתגבר על הקשיים, ונושע מהצרות. כל עניינם של הצרות זה לא צרות של עצמם, זה ישועה שהם מביאים. את צרי ליעקב וממנה יבשע. כלומר, הישועה היא באה מהצרה עצמה. וכך אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה הזאת של התמודדות, התקדמות, תוך צרות, דרך צרות, על ידי צרות. אבל כל הזמן הולכים ומתקדמים, הולכים ועולים. הולכים ומקיימים את הצו האלוקי קום עלה. לעלות. לעלות למדרגה הרוחנית. לעלות לבית אל. לעלות לבית השם. לעלות להר השם. לעלות למדרגה העליונה של הגאולה העתידה. כמו שחכמינו אמרו לנו על יעקב. אמר רבי לעזר, מהי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב? כתוב אלוקי יעקב, ולא אלוקי אברהם ויצחק. אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר, אשר יאמר היום בהר השם מראה. ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא למקום בית אל. בית זה הופעה שלימה, מסגרת שלימה. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלא מצרים, שנאמר אז תתענג על השם והרכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך. לא כאברהם שכתוב קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה, ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל ארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. ימה וקדמה צפונה והנגבה. והדברים הם קשורים זה בזה, שני המדרשים הללו. מצד אחד יעקב קראו בית. הבית זה מסגרת, לא מתפרצת. אבל אחרי שיש בניין יציב, אז מתקיים גם, ופרצת ימה וקדמה צפונה וימה. בעזרת השם, נזכה שיתקיימו בנו הדברים הללו. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה לרשם אל בית אלוקי יעקב. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה.